מי מושלם? יסודות מודעות עצמית לשלום הבית הפנימי ברוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 98. טוב, אין מנוס מלאושש קצת את הדברים שנלמדו אתמול, כי הפסקה הבאה, פסקה 2, למעשה המשך וה-happy end של פסקה 1. אז בקיצור נמרץ אני אגיד, קיצור נמרץ הוא כמה שאפשר בבהירות, הסיפור שיש לפנינו, אימא שמתלוננת על מעשה בנה. ההתנהגות של בנה היא התנהגות מרגיזה מאוד. הוא גומר את כל המים החמים ולא משאיר לבני הבית. היא מאוד כועסת עליו, ופה המנחה היא בעצם שואלת את הסדרת שאלות. כל שאלה אמורה בעצם להפקיע ממנה את הכעס, או להראות לה שהכעס זה לא הפתרון ולא הדרך. ראינו כמה שאלות, כן, שהציגה את הדילמה הזאת, כן, על פניו זה נראה דילמה לא פתירה, כי בעצם ההתנהגות של הילד גורמת לכעס. וכעס זה תמיד ביטוי שאף פעם לא מביא לפתרון. כעס זה לא דבר שמביא לפתרון. כן? אז כאשר היא סיפרה לה, למטפלת, את הסיפור ועם הפלונטר שיש בו, כן? אז שואלת אותה מטפלת, כמה שאלות. לא נחזור על כל השאלות, רק נחזור על השאלה האחרונה, שהיא מופיעה במרכז הפסקה הקודמת, אתם רואים ב-98 שורה חמישית, אז יוצא שהאומללות שלך והכעס שלך הם הדרך שלך להעביר לו שהיית רוצה שהוא ישתנה. הסברנו את זה. לא נוכל כרגע לחזור לדברים. כן? ואז היא אומרת לה, תראי, מכל דברייך יוצא שהפתרון הטוב ביותר, הרבה יותר טוב יהיה אם פשוט תאמרי לו את זה במילים, בלי הכעס ובלי האומללות. זאת אומרת, כל עוד לא ייווצר שיח, כל עוד המצב יישאר במצב כזה שהוא עושה את מה שהוא עושה ואת מגיבה בכעס, זה מצב לא פתיר, כן? אי אפשר ככה לפתור שום בעיה. בכעס לא פותרים כלום, כל הכועס חוכמתו מסתלקת. לכן, כדי לפתור את הכעס למקום של, כן? למקום של שלום, חייבים לדבר. חייבים למצוא דרך לדבר. כן? פשוט תאמרי לו איזה מילים, בלי הכעס ובלי אומללות. ואז היא נתנה לה את התרגיל של הדמיון המודרך, בדמיונה לטפס לתגובה, או בדמיונה לדבר איתו, כן? לדמיין שהיא מגיעה הביתה, רואה את הילד ואומרת לו, חמוד שלי, רציתי לדבר וכו'. בדמיונה היא בעצם רוקמת את המציאות הרצויה. דיברנו על הכוח של דמיון מודרך, או דמיון נובע, בשפה יותר אמונית, דמיון נובע. כן? בעצם כשאנחנו נכנסים לעולם הדמיון, יש לנו אפשרות לבחור במעשה הרצוי לנו, שלא תמיד אנחנו יכולים, מצליחים לבטא אותו, בגלל המציאות המעשית. אנחנו כועסים וכו'. אבל בדמיון אנחנו יכולים לצייר מציאות בלא כעס. אנחנו יכולים לצייר את האלטרנטיבה שאותה אנחנו רוצים, ולהגיד בדיוק את המילים שאותם אנחנו רוצים להגיד, ולהגיע להישגים בלתי רגילים בדמיון. אבל זו חוויה מאוד מרתיתה, ובדרך כלל ההצלחה הדמיונית, כן, שאנחנו מציירים את הפעולה הרצויה בדמיון בצורה חזקה, תחשבו על זה, כן, מה זאת אומרת בצורה חזקה? תחשבו על זה שיש לכם ציור כמו בחוברות צפייה של ילדים. יש כאלה ציורים עם קווים שחורים וצריך למלא אותם, נכון? אז ככל שאתה מלא בצבעים יותר נכונים, חזקים ונכונים, ככה רואים יותר ברור את העוף, רואים יותר ברור את המכונית, רואים יותר ברור את הכלב. אותו דבר זה דמיון. כלומר, הדמיון, הכל תלוי בטיב המילוי. כלומר, הדמיון זה כוח מצייר. כן? זה כמו אפליקציה של ציור, כן? שיש לך אפשרות לקחת עת כזה ועת כזה, ואתה צובע. אתה ממלא. כלומר, המציאות הרצויה מופיעה לנגד עיניך בקווים שחורים, והתוך הוא לבן, ואתה בכוח הדמיון מתחיל עכשיו לצייר. כן, אתה מעביר איזה עיפרון דמיוני ואתה צובע ויוצר את המציאות הרצויה. כן? והנה אני הולך הביתה, פוגשת את הבן שלי, אני אומרת לו, שלום חמוד, רציתי לדבר איתך וכו' וכו', ואתה ממש עושה את כל התהליך עד סופו. ככל שהתהליך הוא עד סופו, הוא מעורר רגשות בתוכנו, ואנחנו חווים כאילו הדבר מתרחש ממש. בדרך כלל חוויה כזו היא בגדר של חוויה מתקנת. במקרה שלנו היא חוויה מתקנת לכעס העצום של האמא, היא חווה פה אפשרות אחרת. זה סיכוי גדול מאוד שמה שציירנו בתוכנו יחזור ויתממש במציאות. והדברים ידועים, כן, כאשר אנחנו מביאים דוגמאות בכיוון השלילי לא עלינו. כן, שאדם מדמיין דברים שליליים, כן, אוי, אני עכשיו יעבור, אני אתן לו, אני מעשה לו, אני אראה לו, ואז פתאום מגיע הבן אדם, ואז הוא כבר דמיין את זה לפני כן. זה העצה בעצם שהיא נותנת, זה העצה האחרונה, אחרי סדרת השאלות, המנחות, כן, היא מביאה אותה לפתיחות הראויה, כן, לחשיבה יותר מסודרת ושכלית, אז היא נותנת לה את התרגיל של הדמיון המודרך לפני שהלכה, ביקשת ממנה לעצום את עיניה, כך בסוף פסקה ראשונה בעמוד 98, שורה עשירית מלמעלה, לפני שהלכה ביקשת ממנה לעצום את עיניה ולדמיין לעצמה כיצד היא אומרת לו את מה שיש לה לומר באווירה של קבלה ואהבה. Okay, אני מציע שכל מי שמערער בינו לבין עצמו וחושב על הכלי, הדמיון, על הכלי הזה שנקרא דמיון, כל מי שחושב על זה וקצת מרגיש שאולי, אני מציע לא לזלזל בזה, כי זה דבר בלתי רגיל. בדמיון אפשר לתקן, כן, ממש במהירות גדולה מאוד, אם רק נצליח לדמיין. כל הבעיה היא שקשה לנו לדמיין דברים שבקדושה. אנחנו יכולים לדמיין שנהיה מיליונרים, אנחנו יכולים לדמיין שנוסעים לחופשת סקי בשוויץ, יכולים לדמיין, אתם יודעים מה. אבל קשה לנו יותר לדמיין את הממשות של מעשה טוב. משהו שם לא מושך אותנו, מספיק אולי, לא רוצה להגיד שלא מושך אותנו, חס ושלום, מה אנחנו חס ושלום רשעים, ודאי שלא. אנחנו יודעים, שחשוב לעשות מעשים טובים וכו', אבל כוח המשיכה של המעשה הטוב הוא לא מספיק חזק כדי שהוא יעורר את הדמיון. הדמיון מתעורר תמיד, תמיד מתעורר לרגלי דבר שאנחנו רוצים בו מאוד. ככל שאנחנו רוצים דבר יותר, יש קשר, יש ברית נצח בין הרצון והדמיון. כן? רגש, רצון, דמיון. כל דבר שאנחנו מרגישים כלפיו ורוצים בו, הדמיון לא יסס ולא יחר, כן? לתת את כל כולו כדי לצייר את המציאות שאנחנו מרגישים כלפיה ורוצים בה. הוא יצייר אותה וממש יראה אותה טרם התרחשותה. וזה יהיה סיבת ההתרחשות עצמה. כן? אנחנו רואים זה גם בנבואה, כלשונו של הרלב"ג, כמדומני, כן, שהקדוש ברוך הוא לפעמים אומר לנביא, תעשה פעולה מסוימת, תירח חץ לצפון. הוא יורד, אומר, זה פועל דמיוני שהוא גורם להורדת השפע הזה. הנה כוח הדמיון, אפילו, כן, בהדרכה האלוקית לנביאים, הם מתבקשים לעשות פעולות שיש בהם גדר של פועל דמיוני. ללמדנו שכוח הדמיון הוא כוח יוצר ממש. ואנחנו יודעים להשתמש יפה בדמיון, יותר בכיוונים לא תמיד הכי טובים. אנחנו צריכים לדעת שלא פחות מזה, כפליים לתושייה, בבחינת מידה טובה מרובה, כאשר אנחנו מצליחים באמת למלות את המשבצות, או למלות בין הקווים השחורים, למלות ולצבוע שם עם דמיון חזק. כן? הסיכוי שהדברים יתממשו הם מאוד מאוד גבוהים. אלו דברים שדיברנו אתמול בעבר. דיברנו עליהם בפרק בפני עצמו, כן, שנקרא איך נרתום את הדמיון לעזרתנו. כן, זה היה הפרק איך נרתום את הדמיון לעזרתנו. מה זה היה פרק שביעי כמדומני? איך נרתום את הדמיון לעזרתנו? זה פרק שלם שבו למעשה עסקנו. מה? כל הכבוד. יפה. 44, זהו. ו-43 בעצם, כן? פרק שביעי, נרתום את כוח הדמיון לעזרתנו. כל הפרק הזה מדבר על עבודת המדמה. אז אנחנו הערכנו בזה מאוד. אפשר לראות את זה, כנראה בשיעור 50 או משהו כזה, פחות או יותר באזור הזה, הכל ממוספר, כן? כל הכותרות נמצאות, אפשר לראות את זה, לשלוף את זה משם. זו סוגיה מאוד מאוד חשובה. אבל נסתפק מה שאמרנו וניכנס, כן, לפסקה הבאה, שהיא למעשה ה-happy end. של הסיפור הזה. מה קרה בסופו של דבר בין האם ובנה בין ה-20 שעדיין גר בבית הוריו. יומיים לאחר מכן, היא התקשרה נרגשת לספר, אתם רואים את זה פסקה 2? פסקה לא שורה, פסקה 2 ב-98. יומיים לאחר מכן היא התקשרה נרגשת לספר לי שכאשר הוא חזר הביתה באותו יום, היא הרשתה לעצמה לחוות את האהבה שהיא חשה כלפיו. קודם כל ראיתם דבר מדהים, שאדם כועס, דיברנו בריחות הזה בשיעור הקודם, דבר מעניין, שאדם כועס הוא פוגע באהבה הטבעית שיש לו כלפי דברים, זאת אומרת, כן? אדם יכול לכעוס על כלבו, אדם יכול לכעוס על ילדו להבדיל. הכעס הוא מבטל את האהבה הטבעית, לפחות לאותו רגע. לא אומר שהוא מבטל באופן טוטלי. אבל לאותו רגע כאילו יש כתם על העין, כאילו יש איזה משהו על העין ולא רואים. זאת אומרת, הכעס מבטל את האהבה הטבעית. כשונו של אורחות צדיקים, שהאדם הכועס עושה בכעסו, כן, דברים שלא היה עושה בלא כעסו. מה זאת אומרת לא עושה בלא כעסו? בלא כעסו הוא לא מעלה על דעתו לעשות דברים כאלו. כי מצד הטבע לא היה לדעת שאבא יזרוק את הילד שלו מהחלון. זה לא היה לדעת. בכעסו יכול לעשות את זה. זאת אומרת, הוא פוגע באהבה הטבעית. כשהאהבה הטבעית היא יורדת, הדבר הזה הוא מאוד מסוכן. כי יש הרבה דברים שקיומם תלוי באהבה הטבעית שיש לנו כלפי דברים. כן? זה כמו איזו שכבת אוזון כזו שמגינה עלינו מפני חדירה של קרניים אולטרה סגוליות מסרטנות. כן? האהבה הטבעית זה שכבת אוזון שמגינה עלינו מהתפרצויות יצריות של אדם לאדם זאב. והדבר הוא יכול אפילו להיות ביחס של שערי בשר, שוב. כן? זאת אומרת, צריך מאוד מאוד להיזהר לא לבטל את כל שכבות האוזון המדהימות האלו שמגינות עלינו מפני מעשים שלא יעשו. כן? צריך לדעת. האדם בטבעו, יש מקומות, יש בחינות שהאדם הוא... זה נורא. מצד יצר הרע שבאדם הוא חיה, הרבה יותר גרוע מחיה. מצד יצר הרע הטבעי שבו, מצד יצר הרע רוחני כל שכן. ומה עומד כתריס בפני הפורענות של יצר הרע? כל המזימות של יצר הרע שרוצה לאבד את העולם. יצר הרע רוצה לאבד את העולם, חד וחלק. לאבד את העולם בכל המובנים. ראינו מה שהוא עשה במבול, לאן הוא הביא את העולם. השחית כל בשר את דרכו. אפילו בעלי חיים נזקקו מין לשאינו מינו, וכל זה מכוח הקלקול של האדם. יצר הרע, אל תפק זממו. אם הוא היה יכול להוציא את כל זממו אל הפועל יצר הרע, היה מקעקע ביצתם של ישראל ואת כל המציאות כולה. נשמע לנו מוזר, אנחנו אנשים טובים, נחמדים, מרוסנים. זה בגלל התוואים שיש בנו. תוואים, כל מיני תוואים וכוחות שמאפשרים לנו לחיות חיים סבירים, מוסריים סבירים וכן הלאה. אבל צריך לדעת, אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, צריך לדעת שאדם כועס, הוא מבטל, דוחה, מצמצם, כן? את הקרניים הבריאות של המוסר. ואז הוא חשוף ליצר רע. זאת אומרת, היצר רע פועל הכי טוב, כן? הכי טוב באווירה או במיסוך של כעס. זה הדבר שבאפשר לו לפעול ממש כמעט בחופשיות. כמעט זה תלוי לפי מדרגת הכעס. כן? יש היבהוב, יש נצנוץ, יש זעם, יש כל מיני מדרגות בכעס, כן? תלוי לפי מדרגת הכעס. אבל כל מדרגה של כעס היא למעשה פוגעת באיזשהו קישור, כן? בכף אני אומר, כישרון. קישור שכלי או מוסרי. כן.
אין דברים טובים בכעס? כעס יכול להביא אותך לפעולה?
אז דיברנו לא פעם, כן? על מה שנקרא כעס הפנים. כעס הפנים זה הבעת פנים של כעס, כן? זה מה שנקרא ברוגז רחם תזכור. זאת אומרת, למראית עין זה רוגז, אבל ביסוד הרוגז יש רחמנות עמוקה מאוד. זאת אומרת, יש פעמים שהרחמנות היא משתמשת כאילו בכעס. כן? כעס במובן של להפגין מורת רוח כלפי מעשה של חניך או של ילד. אבל בעצם זה ביטוי חיצוני שעניינו זה לרמז לילד שכך זה לא יכול להימשך. אבל ביסוד יש רחמים עצומים כלפי אותו תלמיד, אהבה גדולה. אז זה לא כעס, השם כעס כמטרה.
כעס זה רק שיבורי
כאילו. רק כעס. זה נקרא כעס הפנים. לא כעס הפנים, אלא כעס הפנים. אסור שהכעס ישתלט על יסוד הרצון. כן? ברגע שהכעס מדיח, מסלק, כן? את הרחמים מיסוד הרצון ותופס מקומו, זה נקרא לא יושב זר על כיסאו. ברגע שעל כיסא הרצון יושב הכעס, ברגע זה הוא מנהיג את האדם, חבל לך לזמן. חבל לך לזמן, אנחנו רואים מה קורה, מה קורה שאנחנו כועסים, רואים מה שקורה שאחרים כועסים. דברים נוראים, זה צערנו כל כמה זמן אנחנו שומעים על כל מיני אירועים של דקירות ונערים, 14-15 מלאי כעס ותסכול. אז דברים נוראים, המריבות והקטטות, מזל שיש חוק ומשטרה, אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו, כמה כעס יש בתוך המציאות, זה פשוט לא יאמן. זה פשוט לא יאמן. וצריך מאוד מאוד להיזהר מזה. מאוד להיזהר. זהו, זה הערה שרציתי להעיר אותה כאן. זה קשור, אתם רואים, עוד פעם, אני קורא את זה עוד פעם, את המשפט המדהים הזה. יומיים לאחר מכן התקשרה נרגשת, ספר לי שכאשר הוא חזר הביתה באותו היום, היא הרשתה לעצמה לחוות את האהבה שהיא חשה כלפה. והנה רגע שהאהבה הטבעי כלפי הבן התעוררה. יפה מאוד. באווירה זו, כן, שימו לב, נוצרה פה אווירה נוחה לגידול וצמיחה. באווירה זו הוא החל באופן ספונטני לספר לה על היום שעבר עליו ועל הרגשותיו ביחס למגורים בבית. אתם רואים מה היה תמון מתחת להתנהגות האילמת שלו, כן, בעמוד הקודם, הרי מה, איך הוא היה מתנהג, כן, היא לא יכולה לאהוב את בנה, למה? כשהוא מגיע הביתה מן העבודה, משתמש בכל המים החמים, בקושי אומר לי שלום, הוא משאיר לי את כל הכלים הלוכלכים שלו בכיור, אם אתה לוקח את הילד מהצד ההתנהגותי שלו, זה דבר בעייתי מאוד, אבל מסתבר שכל ההתנהגויות האלו משקפות בעצם דילמה פנימית, זה כבר אמרנו אתמול, שאם אנחנו נסלק את כל הקליפות ההתנהגויות האלו, בסוף יתגלה לנו שמדובר פה בנער, בבחור מאוד רגיש, עם קשיים. והקשיים האלה מעבירים אותו על דעתו וגורמים לו לעשות מעשים כאלו ואחרים. אבל בסך הכל בתוך תוכו הוא מאוד מאוד רגיש, הוא מאוד טוב, יש לו בעיה של דילמה, זה בדיוק מה שהוא מספר לה כעת. איך אמר רב קרליבך, אם אתה רואה אדם גונב, אל תגיד שהוא גנב, תגיד שהוא רעב. נו, אין? בסדר, אז הוא גנב. אתה חושב שהוא גונב בגלל שהוא גנב? יש לו צרכים וחסכים שכתוצאה מהם הוא עכשיו מנסה, אני יודע מה, לחפש סיפוקים ודברים. אבל זה שהוא גנב זה רק אומר שיש בו משהו מאוד רגיש שלא נפטר. משהו לגיטימי שלא נפטר. הוא רעב, אין לו אוכל, אז הוא גונב. מה, זה לא לגיטימי לאכול? זה ודאי לגיטימי. אבל אין לו איך להשיג את האוכל, אז הוא גונב. פני ורש וגנבתי. פני ורש וגנבתי, ותפסתי שם אלוקיי. אבל לא באמת גנב. מה, אנחנו היינו גנבים, זוכר בקיבוץ, כן? בקיבוץ, בנעורינו. לכאורה מישהו רואה את המנהגים שלנו באותה תקופה, היה חושב שאנחנו נגדל גנבים, חבל על הזמן. היינו גונבים מכוניות, וגונבים פירות מבוסטנים, ומה איזה... אני אומר, אני מסתכל על זה היום, אני אומר לעצמי, מה, אנחנו לא נורמליים, מה עשינו? אבל מה אני אגיד לכם? החבר'ה גדלו לא רע. אנחנו לא היינו גנבים, באמת לא גנבים. אבל רבותיי, מה אני אגיד לכם? מה, יש לך דבר יותר מעניין מאשר לטפס בליל ירח על עץ פקן ולכתוב פקנים של משפחת לנואל? איזה מבצע, איזה מתח, שמונה בעקבות אחד, זה דבר מדהים, מה אתה... זה אפשר, זה משהו, זה דף מהספר חסר, אם לא נוכל לספר איך עלינו על עצי הפקן שמשפחת לנו אל בליל ירח, ובאיזה מין עבודת צוות נפלאה, חלק למטה, זה פה, זה מסתכל מהחלון, הם מסתכלים, ואחד עולה וכותב, מה, כתב... בסדר, אז מה כל הסיפור? מה כל הסיפור? אז גנבנו מכונית, נו, מה לעשות? מה, אין לנו כסף לנסוע לטבריה. אנחנו יכולים לוותר על דיסקוטק בטבריה בחוף השקט, מה, נערים מתבגרים, אנחנו יכולים. הקיבוץ יבש, אין קול, נפשנו יבשה, אין קול, הולכים לטבריה. איך נגיע לטבריה? ברגל? איך נגיע? לוקחים מכונית, נו, מה לעשות? לא בגלל שאנחנו גנבים.
מכונית של מי?
של קיבוץ. כן, יש צי מכוניות של כל מיני ענפים ומכוניות שהם משמשים לחבר, אבל אין לנו גם רישיון, אז יש פה בעיה נוספת. כן, כן, בעיה נוספת. אבל לא מתוך רוע לב עשינו את זה, ממש, ממש לא. זה כמו שתגיד שילדים שגנבו בשואה תפוחי אדמה, אז הם ייצאו גנבים. סליחה על ההשוואה, אני מצטער שאני משווה את זה. כן, אבל צריך להבין שנער מתבגר, יש לו צרכים נפשיים, ויש צרכים נפשיים שבקיבוץ, על פי חוק, אי אפשר היה למלא אותם. אלא אם כן תעשה משהו שמנוגד לחוק. אז אני לא בא להצדיק גניבה, אבל גם צריכים לא לתת מכשול לפני עיוור. לא להעמיד נער מתבגר במצב שהוא יהיה חייב לגנוב. כן? סיפרתי זה פעם, סיפור מדהים, רק מראה את עוצמת החינוך של אבא שלי שיחיה. כן? אני בנעוריי, מה לעשות? מה לעשות? גונב נחושת מאתרי בנייה ומוכר אותם בטבריה, 5 שקל בקילו. כן? וכל... מה לעשות? אני צריך כסף. מה, אני צריך לאשל, לא? מה, מאיפה אני אקח סיגרות? מאיפה? מה, אני אסוף כל הזמן בדלים מהרצפה? הייתי עושה זה הרבה. לוקחים נחושת מאתרי בנייה, מכל מיני חוטי חשמל ענקיים כאלה, זה צול וחצי, שורפים אותו ומוצאים את הנחושת עם פטיש, עושים איזה גוש, שמים במזוודה, נוסעים לטבריה, מוכרים את זה שם אצל אילוס בשוק הדגים בטבריה. 5 שקל בקילו, אני יודע כמה, 50 שקל, קונים קופסאות סיגריות, קונים איזה פלאפל טוב, משהו כזה. ואני בנעוריי, בהבנות הרבים, אני אומר שוב, לא בגלל שאני גנב, מה גנב, מה גנב? גנב, לא היה לי כסף, לא היה לי כסף. אז מה אבא שלי היה, שהחיה אבא שלי, היהודי היקר הזה, כן, בקיבוץ גם לא היה כסף, צריך להבין, היה תלושים, אנחנו חיינים עם תלושים. כן, מי שרצה לקנות משהו, היה הולך במוסדות הקיבוץ, כולם אפשר לקנות בסופרמרק כמובן, בסנדלריה, אפשר לקנות עם תלושים. אבל כשאתה יוצא מחוץ לעיר, לא מקבלים תלושים, אין. אז אתה ממיר את התלוש בכסף, יש תלוש של 10 שקלים, אתה בא למזכירות, נותנים לך מטבע. של 10 שקלים, שטר של 10 שקלים, אתה נוסע לעיר, עושה את הצרכים, את הקניות וחוזר, כן? אז אבא שלי ככה היה ממיר קצת מדי פעם, כן, כל מיני עודפים שנשארו לו מהמרת כספים, כן? שהוא היה ממיר כספים לחופשים שהיינו נוסעים, כל מיני מקומות, אז העודף, הוא היה שם אותו בתוך קופסת, בתוך קופסת פלסטיק. והיה לו פינה כזו בארון בגדים, במרפסת, הכרתי יפה את הפינה הזאת, והיו קופסאות כאילו עם כמה וכמה קילוגרמים של מטבעות, אני לא יכולתי לעמוד, לא יכולתי לעמוד. מפעם ראשונה שראיתי את הדבר הזה, ראיתי את אבא שלי שם מכניס כסף. אחרי שהוא נעלם משם, פתחתי את הארון והסתכלתי. וראיתי, אוי, אורו עיניי. אמרתי, מה, וואו, כסף. לא יכולתי לעמוד, מחילה שאני אומר את זה, לא יכולתי לעמוד. יש לי צרכים, יש לי זה. לא יכולתי לעמוד. פשוט, מה אני אגיד לכם? למרות שלא הייתי ילד רע. הייתי ילד מאוד עדין ורגיש, מאוד רוחני גם אגב. אבל זה לא קשור בכלל. יש לי צרכים ש... כן. אז מה לי לגנוב נחושת מאתר בנייה, ומה לי לגנוב כסף מקופסת המטבעות של אבי? נכנסתי יד, לקחתי טיפין, 50 שקל, לקחתי ככה כמה עשרות אגורות, עד שנשלים לי לקופסת סיגרות, זה עלה 3.45, קופסת טיים, לקחתי ונסעתי לטבריה לקנות קופסת טיים, כמובן שאני לא קונה בקיבוץ חלילה, קופסת טיים. אז לימים, זה היה לפני פחות מ-5 שנים, 4 שנים, ישבתי עם אבא שלי ככה באחד הביקורים שלי בקיבוץ, שתינו איזה כוס ערה ככה עם קצת פיצוחים וזה, ככה באיזה לילה קצי יפהפה כזה, שאבא שלי בדרך כלל עולה בשאול שאלות אמוניות, ככה מסתכל על הירח פתאום, אני לא מבין, לאן יקומו כולם בתחיית המתים? איפה כולם ייכנסו? יש לו שאלות כזו. קיצור, אני רואה ככה, כתוב לי בו בערק, אני אומר לו, אבא, תשמע, אני רוצה לספר לך סיפור. וכן. אתה יודע, לפני 4 שנים שהייתי נער בן 16, נו, עשרות שנים. אתה זוכר את הקופסת מטבעות במרפסת? נו, בטח, מדי. אני רוצה לומר לך משהו. הייתי לוקח הכסף מדי פעם. מה יכולתי לעשות? אז הוא מסתכל עליי, צוחק, אומר לי. אתה חושב שלא ידעתי? אמרתי לו, מה אתה ידעת ולא אמרת לי מילה? הוא אומר לי, עדיף שתגנוב מני, לא תגנוב מאחרים. כך אומר לי. איזה חוכמה. מה אתה חושב? אני לא יודע. עדיף שתגנוב ממני, לא תגנוב מאחרים. מי יודע, תגנוב מאחרים, יתפסו אותך. יתפסו אותך, בכלל בעיה רצינית. חבל עליך. תגנוב ממני. אז אנחנו גנבים. לא גנבים, ממש לא גנבים. טוב, אני לא יודע איך הגענו לזה, מה האמת. אבל לא משנה, תודו שזה סיפור יפה. שזה רעיון נחמד, נכון? יומיים לאחר מכן, טוב, בכל אופן, אז הנה, כן, הגענו לזה מזה שהילד הזה למעשה הוא לא ילד רע, אלא רע לא. אין ילד רע, יש ילד שרע לא. ואז סיפרנו, גם סיפור, כן, אולי. היא הרשתה לעצמה לחוות את האהבה שלה באווירה זו, כן, ואפשר לו להיפתח. להפקיד בידיה את סודותיו האמיתיים, לא רק את תוצרי הלוואי של הסודות, שזה להיות מרגיזן כזה, ונודניק כזה, ודווקא כזה. בואי נעזוב את הקליפות, אמא, בואי נדבר על האמת. באווירה הזו הוא החל באופן ספונטני לספר לה, שימו לב, ספונטני זה מראה שזה משהו טבעי, לספר לה על היום שעבר עליו, על הרגשותיו ביחס למגורים בבית. סוגיות נכבדות ביותר. זה תורות שלמות. הוא גילה לבעצם שהמצוקות שלו הן נוגעות ליסודות מאוד מאוד גלויים של עצמאות, של מרחב מחיה, של חוסר מס ומציאת עצמו. זה סוגיות ענקיות. זה סוגיות ענקיות. זה לא ילד שגומר את המים דווקא. מרגיז כזה. לא, זה משהו אדיר, תראו על מה כל זה יושב. סוגיות, יסוד, שתורות שלמות להיות בהן. על רגשותה וכו', הצליחה לומר לו שהיא רוצה עזרה בהדחת הכלים, כן, היא עברה מיד באופן מעשי לקצור את הפירות של הפתיחות שלו, התגובה שלו הייתה, הייתי בטוח שאת מעוניינת להדיח את הכלים שלי, כי זה נותן לך הרגשה שאת עושה משהו בשבילי, תראו מה זה. איזה כוונות היו לו בזה שהוא לא ידיח כלים. הוא לא ידיח כלים, למה? כי הוא רצה לתת לאמא לעשות למענו, כמשפט האם שאוהבת לעשות למען בניה, אז הוא רצה להשאיר לה את העונג הזה. פשוט להם, חשבתי שאמאות אוהבות דברים כאלה, ותנסו אתם לקחת לאישה, בעזרת השם, או לאמא שלכם, את שטיפת הכלים. כן, אמאות שמחוברות מאוד מאוד לתפקיד שלהם, ובאמת קברנטיות בתוך ביתם, הם לא ייתנו לכם לשטוף כלים. אנחנו קולטים את זה, גם האמאות וגם האנשים שלנו. כן? אני אומר לאשתי, תני לי לשטוף את הרצפה. לא! היא לא רוצה שאני אשטוף את הרצפה. היא לא רוצה שטוף. מה, אתה רוצה לגזול את התפקיד שלי? מה? זה לא התפקיד היחידי, אבל אני רוצה לשטוף את הרצפה. לא בגלל שאני לא סומך את הכלל בשום. ואולי לשטוף כלים? לא! בוא נשמור את הנדיבות לבל על מצבים שחס ושלום, חס ושלום, אני לא אוכל לעשות את זה. עייפות או חולי או משהו כזה. עזוב, אני רוצה לעשות את זה. דבר מדהים. חשבתי שאימהות אוהבות דברים. להגיד שהוא לא יתבסס על איזשהו הנחות יסוד אמיתיות, לא נוכל להגיד דבר כזה. טוב, אנחנו צריכים לעצור כאן. נמשיך בעזרת השם יום רביעי, מחר עדיין לומדים, כן, בעזרת השם. יום חמישי, כרגיל, אין לנו שיעורים, אבל מחר עוד יש לנו, בעזרת השם. אז נמשיך מחר.